אנחנו נמצאים בערב ט"ו בשבט, וכידוע ט"ו בשבט זה חג מיוחד שקשור לארץ ישראל. כל עניין הנטיות לט"ו בשבט, כל העניין של ארץ ישראל ופירות ארץ ישראל, פירותיה נזכר עכשיו בט"ו בשבט. אבי זיכרונו לברכה סיפר לי פעם, שאלתי אותו פעם, מה הייתם עושים בט"ו בשבט בגלות? הם היו בליטא, במקום הזה, כשהוא היה צעיר, בנעוריו. מה היה המנהג בט"ו בשבט במקום הזה? אז הוא אמר, הוא סיפר לי שהם היו קונים תפוז, קראו לזה ג'אפה. למה ג'אפה? כי זה בא מארץ ישראל, מיפו. יפו זה היה הנמל הראשי של ארץ ישראל. והיו יושבים כל המשפחה, מקלפים את התפוז, קודם כל, סליחה, מריחים את התפוז. מעבירים מאחד לאחד, מריחים את התפוז, ריח של ארץ ישראל. פירותיה, יא זה שם השם. והיו, הם חלקים את הפלחים, עד כמה שאני זוכר, הם היו שבעה ילדים. את הפלחים מחלקים לכל ילד פלח ותואמים את הטעם של ארץ ישראל, פירותיה. כן. אז בכל זאת יש קשר גדול כמובן בט"ו בשבט לעניין של פירות ארץ ישראל. הגמרא שעוסקת בעניין הזה של הקשר בין ארץ ישראל לפירותיה של ארץ ישראל, גמרא מסכת סנהדרין שואלת שאלה, איך יודעים מתי הגאולה? מתי הקץ של הגלות? מתי סוף הגלות? מהם הסימנים לסוף הגלות? אז פירותיה בשפע. אז אני קודם כל אני רוצה להקריא את המקור אצל גמרא בעניין הזה. בקשר לפירותיה, אחרי נראה את זה קצת יותר לעומק את העניין, ואיך זה קשור לדברים של הרב קוק זצ"ל בענייני תשובה, כן, איך הדבר הזה קשור. הגמרא מסכת סנהדרין, דף צדיק ח', אומרת כך, אמר רבי אבא, וזה אני שמעתי לא פעם, לא פעמיים, הרב ציודה, זכר צדיק לברכה, שהרי אבא זה הרב קוק זצ"ל. אז היה אומר, כתוב בגמרא, אמר רבי אבא. הרי השאלה הזאת, מתי הקץ המגולה, היא שאלה שעמדה על הפרק לפני 100-150 שנה. היו כאלה שהסתפקו, האם כל התנועה הציונית והעלייה לארץ, וכל זה, אכן זה הקץ המגולה, אולי זה רק סיטואציה חולפת, אולי זה דבר שיבוא, זה התחלות דברים. אבל הרב קוק זצ"ל, הוא היה אחד החכמים, הרבנים הגדולים, באותה תקופה שהוא קבע בצורה חד משמעית. זהו הקץ המגולה. זאת אומרת, קץ הגלות המגולה. תגיד נראה מה זה המגולה, זה הזמן הקץ הזה. אז אומר, אמר רבי אבא, אומר את זה בשביל, אמר רבי אבא, הגמרא אומרת, אומר רבא, אמר רבי אבא. מה אומר רבי אבא? אין לך קץ מגולה מזה. לקץ הגלות. מה הקץ? שנאמר, ואתם הרי ישראל, ובחזקאל, ענפיכם תיתנו, ופריכם תישאו לעמי ישראל. ורש"י מסביר את הדבר הזה. מגולה מזה, כשתיתן ארץ ישראל פריה בעין יפה, אז יקרא בקץ. ואין לך קץ מגולה יותר מזה. כך אומרת הגמרא, רבי רש"י. זאת אומרת, אם אנחנו עוברים, אני לא יודע, מישהו היה כאן במחנה יהודה, מישהו היה כאן במחנה יהודה? לא יצא לכם אף פעם. יצא לך מתי? לפני כמה שנים. איך אומרים, הארץ נותן פירותיה בעין יפה? אין כמעט פרי בעולם שלא תמצא אותו, במיוחד בעונה הזאת של ט"ו בשבט. שם נמצא וכל זה. ברור השם, הארץ נותנת פירותיה בעין יפה. אין לך קץ מגולה מזה. ככה אומרת במקור, בחזקאל, אני אולי גם רוצה, גם המקור עוסק בעניין הזה, אנחנו חיים בתוך הדור הזה, כדאי, לפעמים אתה פותח את התנ"ך, ואתה מרים את העיניים מהתנ"ך, אתה אומר, רגע, מה שכתוב כאן, מתקיים כאן ממש לנגד עינינו. אני אקרא את המקור בחזקאל למד וב, אומר ככה, ולקחתי אתכם מן הגויים, וקיבצתי אתכם מכל הארצות, והבאתי אתכם אל אדמתכם. כל מילה בפסוק הזה מתקיים היום, נכון? נכון או לא? פעם זה היה רק חזון, משאלת הלב, נאמר. היום אתה פותח את זה, הכל מתקיים כאן. קיבצתי אתכם מכל הארצות. הבאתי אתכם אל אדמתכם. איזה אדמה זאת? ארץ ישראל. איפה קיבוץ גלויות? מאיפה ההורים שלך? קיבוץ גלויות על בחור אחד. תימן זה בקצה השני של מדבר ערב. ומרוקו זה בקצה של מדבר סערה. תראו מה זה. כבר, בחור צ'יק אחד. אתה כבר קיבוץ גלויות בעצמך. קל וחומר כל אחד מאיתנו כאן. הדברים ממש לנגד עינינו. זאת אומרת, אנחנו לא חיים כאן בדמיונות, משאלות או דברים כאלה. אנחנו דור שהדברים ממש מתקיימים לנגד עינינו. יש גם המשך לדבר הזה. וזרקתי עליכם מים טהורים, ותיארתם מכל תמותיכם, מכל אילוליכם אתאר אתכם. נתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתם בקרבכם. כל זה זה מה שנקרא מהפך רוחני. זרקתי עליכם מים טהורים. מי יזרוק עלינו? מי אומר את זה? הקדוש ברוך הוא, יפה מאוד. לא אנחנו נזרוק על עצמנו, מה? הוא יזרוק עלינו. זרקתי עליכם מים טהורים. זה מזכיר לי את הדברים שפעם שאלו את הרב קוק זצ"ל, שאלו אותו, אז באותה תקופה, שאלו אותו, למה לארץ ישראל מגיעים, זה היה עוד מלחמת העולם הראשונה, או בהתחלה, בתקופה היא, כל מי שנכשל בגלות בא לארץ ישראל. בעיות כלכליות, משפחתיות, נפשיות, עניינים. מה קורה כאן? העשירים, המסודרים, כל אלה שהיה להם כל טוב, הם נשארו שם בארץ ישראל. אז הוא אמר, כך אומר, שבאירופה יש מה שנקרא ערי מרפא, כמו היום בים המלח, אנשים הולכים למעיינות חמים, או לחמת גדר, או משהו כזה, אז, או טבריה. אז הוא אומר, גם באירופה היה דבר כזה. מי היה הולך שם למקום הזה, שם? כל אלה שכואב לפה, כואב לו שם, רוצה מרפא פה, מרפא שם. ארץ ישראל זה מקווה. ארץ המרפא. אז זה בדיוק מה שהנביא אומר, זרקתי עליכם מים טהורים. לא בגלות. איפה יזרוק עלינו מים טהורים? בארץ ישראל. כאן יזרוק עלינו מים, כבר זורק עלינו מים טהורים. לא כל אחד מרגיש את המים, אבל, אבל ברוך השם אנחנו זוכים לתשובה גדולה מאוד. עצם ההבאה לארץ, אבל לא יותר מזה גם, בהמשך, לב חדש ורוח חדשה. אבל זה הדבר הרוחני, נאמר. אבל גם באופן פיזי, כמו שהוא אומר, אין לך קץ מגולה מזה, אז הוא כותב בהמשך. והושעתי אתכם מכל תומותיכם, וקראתי אל הדגן, והרביתי אותו ולא אתן עליכם רעב. כמה אנשים רעבים במדינה הזאת? אומרים בתעמולה של הבחירות, כמה אנשים רעבים? שני מיליון אמרו. זה שקר גמור. זה שקר גמור. כאן רעבים בארץ, אני שואל אתכם. רעבים בארץ. עוד אף אחד לא מת מרעב. לא, זה מה שלוקחים מהפכים וכל הדברים.
מה שסורקים, מה שאנשים סורקים אחרי שבת.
כן, לא, אבל בוא נהיה אמיתיים. אדם צריך להיות כנה ואמיתי. אנחנו ארץ ששופעת הכל. באים לכאן מכל העולם. אם היינו פותחים את השערים לאפריקה, היינו היום כאן 200 מיליון בטח. ואם היינו לאסיה, אז עוד 400 מיליון היו באים לכאן. מי לא בא לכאן לארץ ישראל? זה ארץ שופעת, כל טוב, סלע. למרות שאין לנו לא נפט ולא זהב ולא אורניום ולא מחצבים ולא שום דבר, הכל פורח. הכל זה משהו לא יאומן הדבר הזה. אני לא יודע אם הייתם פעם בנגב, ביישוב כמו יבול או דברים כאלה, מקומות האלה. אתה רואה שדות עד האופק. תפוחי אדמה, גזר, עניינים. מה אתם עושים? משווקים את זה לכל העולם. ארץ כזאת קטנה. ואיזה שפע, איזה פירות, איזה ירקות, כל טוב. למה זה? בגלל הנביא יחזקאל. מה הנביא יחזקאל אומר? הארץ הזאת תיתן דגן בשפע. וזה הדור שלנו, התקופה שלנו. והרביתי אותו, את הדגן, ולא אתן עליכם רעב. והרביתי את פרי העץ ותנובת השדה, למען אשר לא תיקחו עוד חרפת רעב בגויים. כאן הוא מעריך ומעריך בעניין הזה של מה יהיה בארץ ישראל כשיהיה קיבוץ גלויות וכשהעם יהיה הקץ המגולה, כשאנחנו נגיע לארץ ישראל. כן, הביטוי המוחשי לגאולת ישראל בשטר, נאמר, זה הפירות האלה. פשוטו כמשמעו. הארץ שופעת, נובעת הרבה פירות, זה מבחינה פיזית, זה מה שרואים מזה היום. אבל גם צריך לדעת, יש גם פירות רוחניים. הפירות הרוחניים האלה, תפתחו בבקשה באורות התשובה, בדף כף דלת. כף דלת, בהתחלה, כן. הרב כאן אומר רעיון חשוב מאוד לגבי המציאות שאנחנו חיים בתוכה. פירותיה של ארץ ישראל, פריחתה של ארץ ישראל, בתוכה גנוז גם פריחה רוחנית גדולה, התעוררות גדולה, תשובה גדולה. אני קורא כאן את הדברים של הרב. הרב כאן מתאר את כל תהליך התשובה במדרגות מדרגות, ואיגרת שהוא כתב אותה לרב חרל"פ בשעתו. כן, נקראת איגרת הזאת ביסוד הכל הסברה הכללית של ביטחון התשובה. הוא אומר, הוא מתאר כאן את התשובה. כל אלה הדברים למעלה, בשורות למעלה. לפרטיהם כדי להביאם עד מקום המעשה, את כל התשובה. זאת אומרת, עד עולם העשייה, תשובה זה לא רק בשמיים, בארץ. להתאימה, מה? אין לכם את זה? אין לכם? דף כף דלת. שתי שורות למעלה. יש לכם? דף כף דלת. למעלה, אני קורא בשורה השנייה. אחרי שהוא מתאר את תהליך התשובה בהדרגה, כן? אחרי שהוא מעלה את זה בהדרגה, הוא מתאר כרגע מה יהיה, מה קורה בתשובה ומה יהיה בתשובה לעתיד לבוא כאן בארץ ישראל. ואיך זה, כל זה קשור לפריחתה של ארץ ישראל. וכל אלה הדברים לפרטיהם, עד כדי להביאם עד מקום המעשה, להתאימם לכל המדרגות כולן, לעלות כל בחינה של נפילה של כל אחד מישראל. מישהו כאן יצא לו פעם ליפול משהו ברחוב? או לא ברחוב, ליפול. יצא לך ליפול פעם? מה אתה אומר? שבע ייפול ומה? שבע ייפול צדיק וקם. אמר ישראל מה? כולם צדיקים. כאן הרב מתאר את הקימה, את הנפילות כולם מכירים. אבל את הקימות, זה צריך להיות, לראות את התשובה, מה זה תשובה? לחבר גם את הנפילה לשורש, למקור, לאלוקים, זה לא כל אחד יכול. אבל הרב כאן מתאר לנו את הדבר הזה. עם חביב, מותק של עם. מה אתם אומרים על עם ישראל? חביב או לא? איך אומר רבי עקיבא? חיבה יתרה נודע לה, חביבים ישראל, יש ביטוי כזה, חביבים ישראל, כן, שנקראו בנים למקום, חיבה יתרה נודעת להם שנקראו בנים למקום. כשהרב אומר עם חביב, הוא חושב טוב על ישראל, מה אתם חושבים? אנחנו צריכים גם לחשוב טוב על ישראל. מותק של עם, עם חביב, עם חביב. איך עושים את זה? איך חושבים טוב על ישראל? מי יודע? יפה מאוד. והכלל הוא טוב או לא טוב? הכלל. נחמד, חביב. בנים אתם, מי זה בנים אתם? כולכם, בלי יוצא מן הכלל. להשם אלוקיכם. חיבה יתרה נודעת להם. שהם בנים להשם אלוקים. עם חביב, עם קדוש, מכל מקום שהוא, הכוונה היא מכל נפילה, מכל מקום, מכל עומק עמקים של תחתיות הארץ, בין במעשה להרים אותם, בין בדעת, עד הקצה האחרון לאור החיים, זאת אומרת, לרומם אותם, להעלה אותם, לחבר אותם עד אור החיים, ודווקא להובילם את כל עם ישראל, בשמחות וגיל, לא בעוצב חס ושלום, בלא שום דרך עוצב, ברוח עוז וגבורת רם, לרומם את כל האומה, במסילות קודש תלולות ומסוכלות, וכל זה בכוח התגלות ניצוצי אורות של יום גאולה. הגאולה שלנו היא לא הגאולה פיזית, זה גם גאולה רוחנית, צריך לדעת. גם גאולה רוחנית. בכוח יום גאולה המתגלה לנו באיזה ארץ? בכל עת באיזה ארץ? ארץ החיים. איפה היא ארץ החיים? ארץ ישראל. על ידי הקץ המגולה, זה הביטוי. מהו הקץ המגולה? של הרי ישראל הנאבדים והנזרעים ברוך השם, ארך פורחת, הנושאים פרי וענף לעם השם אשר דרשו. עכשיו, בשביל להגיע למדרגה הזאת, הוא אומר, צריך בשביל להיות בשלווה. צריך זמן לדבר הזה. זה לא דבר פשוט. לברר כל אלה באופן מספיק, צריך זמן הגון ופנוי, כשאדם טרוד ועסוק בעניינים כאלה ואחרים, במילא אין לו את היכולת להתבונן ולראות באמת איך כל העם הזה, בלי יוצא מן הכלל, בארץ החיים, מתגלה כאן, גוי אחד בארץ, איך כולם מחוברים לשורשם, לשורש, דיינו לבורא עולם. כדי לסלק את כל יצדות הדרכים, צריך זמן הגון ופנוי, להוציא את האור הגנוז בכל המחשקים הפרטיים, שהפרטיות היא גם מביאה אותנו למקומות כאלה שאנחנו לא רואים את הדברים האלה. אבל מכיוון שאנחנו שווים לארץ ישראל, לא ירחק היום. ואנחנו נראה באמת איך שכולם, בלי יוצא מן הכלל, כל עם ישראל, למפלגותיו וצבאה, כולם בעצם מתאחדים ומחוברים כולם לרצונו של הקדוש ברוך הוא. זה בארץ ישראל. והסימן הברור והמוחשי, אין לך קץ מגולה מזה, זה השפע העצום. ובניין ארץ ישראל, וקיבוץ גלויות, וכל הדברים האלה, כל זה הכנה להתגלות הגדולה שמדבר כאן, עליה הרב, לראות איך להעלות את כולם, לרומם את כולם, כל אחד, ובשמחות ובגיל, והכל להתחבר לקדוש ברוך הוא. זה תכונתה של ארץ ישראל. קוראים לארץ הזאת ארץ טובה. למה קוראים לארץ טובה? כי היא טובה, כי הטובה מתגלה בה, השכינה מתגלה בה, זה האמת. אמנם אנחנו בדור מעבר כזה, לא כל, הרבה אנשים שקועים בפרטיות שלהם. יש כאן מישהו, זה עניין פרטי משהו ששקוע בו, משהו כזה? ברצינות, לא, אתם מגזימים. באמת הרב כותב במקום אחר באורות הקודש, שכל הקשיים של האדם והצורות שלו, שהוא מאבד את הכלליות, הוא נמצא בפרטיות. נמצא בפרטיות, במילא הוא לא רואה את הכלל, הוא לא רואה את המגמה, הוא לא רואה את הטוב. הוא רק רואה את כל אחד עם הצרות שלו, עם הדברים שלו. אבל סגולתה של ארץ ישראל, שהיא מאחדת אותנו, מרוממת אותנו, ואנחנו נהפכים כאן לאנשים כלליים. כאומה, ככלל, וגם כפרט. למרות שאנחנו רק במעבר לתהליך הזה. מתי התהליך הזה יתגלה לאין כל באמת? שיבנה בית המקדש. למה שיבנה בית המקדש? או שיבנה ירושלים גם. מה המיוחד בירושלים, בבית המקדש, במקומות האלה? היחד. יחד. וראיתי בנפש החיים אומר שהביטוי ירושלים, בונה ירושלים השם, הכוונה היא לא רק ירושלים הפיזית, שהוא בונה אותה. אנחנו אומרים את זה כבר, את האמירה הזאת בתפילת 18, אומרים כמה שנים, מאז אני חושב אנשי כנסת הגדולה. בונה, 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 גם כשהיינו 2,000 שנה בגלות, מה אנחנו אומרים? בונה או יבנה, מה אומרים?
בונה עכשיו.
בונה עכשיו. בונה, בונה עכשיו. אז שאלו אותה, אבל לא רואים, אז לא ראו את הבניין, ראו את החורבן, איפה הבניין? אבל יש תהליכים מתחת לאדמה, יש תהליכים מעל האדמה. יש דברים שבכוח, יש דברים שבפועל. הקדוש ברוך הוא כל בונה, אבל זאת ירושלים הפיזית. אבל ירושלים במהות שלה זה מקום גילוי השכינה, אור השם בעולם, טוב השם בעולם. וכל זה מתגלה על ידי היחד. יחד, זאת אומרת, עם ישראל כולו כאיש אחד בלב אחד, כמו שראינו פרשת השבוע, אז במילא מתגלה אור השם, מתגלה השכינה, כמו במעמד הר סיני, גם כאן בארץ ישראל. ואנחנו בדרך הנכונה. תשאלו אותי איך אני יודע את זה, מה אכפת לך? מה אכפת לך, איך אני יודע? אבל אכפת לך. אתה רוצה גם לדעת. זה כתוב. כתוב בתורה. כל מה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לנו, הולך ומתקיים לנגד עינינו. אמנם, יש תהליך. זה לוקח כמה דורות. אבל אנחנו, בדור שלנו, רק הכרת הטוב. להכיר באמת בחסדי השם, איך השפע הזה, האור הזה, הטוב הזה, הטובה הזאת הולכת מתגלה בשלב ראשון בפירות, בשלב שני גם בפירות הרוחניים, זה לא רחוק מאיתנו. על זה אומר כאן בהמשך הרב, שמשום מה מי שקרח את הספר הזה, מצא לנכון לצטט את האמרה הזאת של הרב. בהכרחה זה גם כתוב משותף, כי זה דבר מאוד מרכזי במשנתו של הרב, בהשקפת עולמו, בדרכו של הרב. אני קורא. אם יבוא אדם לחדש דברים עליונים בעסקי התשובה בזמן הזה, ואל דברת קץ המגולה ואור הישועה הזרוחה לא יביט, ואמרנו מקודם, מה זה הקץ המגולה? מה זה? פירותיה! פירות ארץ ישראל! פריחתה של ארץ ישראל, מה שאנחנו רואים בחוש, בעיניים, והוא לא יביט, מה זאת אומרת לא יביט? רואים את זה. אי אפשר להגיד שזה לא קיים. אמרתי מקודם, מי שהיה במחנה יהודה, רואה את כל הפירות. מה? אבל ישנה ראייה וישנה ראייה, צריך להבין. ישנה ראייה, אתה רואה ראייה חיצונית. זה לא אומר לך שום דבר. אתה רואה את הפירות. אני עכשיו נזכר, אם מזכירים על פירות, אני נוהג לספר את הסיפור בט"ו בשבט. לפני שהשתחררתי מהצבא, לפני הרבה שנים, אז באתי, חזרתי לקיבוץ, קיבוץ משמר השרון, ומטבע הדברים, את החיילים המשוחררים היו משפצים בכל מיני ענפים, עבודות וכל זה. ואז הציעו לי לעבוד אצל יהודי בשם אסף, יצחק, קראו לו יצחק, והיצחק, קראו לו, המשפחה קראו לה אבי אסף, אבי אסף. ואמרו, אתה תהיה תעבוד איתו, היה אדם מבוגר כבר, הוא נפטר, זיכרונו לברכה. אתה תעבוד איתו, מה העבודה? אתה תעבוד במטע, בנטיות, בחקלאות, בנטיות. הסיפור עם היצחק, זיכרונו לברכה, היה לו בן. הבן הזה קראו לו אסף, השם מקום דומו, זיכרונו לברכה, שהוא התנדב, אז באותה תקופה היה מה שנקרא ללכת לספר. לספר זה היו אותם קיבוצים ויישובים שישבו בגבולות. הוא התנדב לעבוד, להיות בקיבוץ גונן בגליל העליון. ובקיבוץ הזה התפקיד שלו היה להיות רועה בקר. ומי שמכיר את קיבוץ גונן, זה ממש למרגלות הגולן. הגולן זה נושק לקיבוץ הזה. והוא יצא עם המירה, והסורים שמו לו מערה ורצחו אותו. ועד היום, נוסע לפעמים משפחתי במכון, נוסעים בדרך לכיוון גונן, יש שם מצבה שכאן אסף נרצח לידי הסורים. האבא, סליחה שאני קצת מהיר בסיפור, אבל נוגע לט"ו בשבט. האבא רצה להנציח את הבן. ומכיוון שהמקצוע שלו היה נוטע, עבד במטעים, אז הוא ביקש מהקיבוץ, אני רוצה לטעת בוסטן, מטע, עם הרבה פירות. על שם הבן שלי, נקרא לזה גני אסף. אבל אני לא יודע אם את ילדים, אני לא יודע אם זה היום, אבל פעם היה דבר כזה, הקיבוץ היה מחולק לענפים, ירקות, מטעים, פרדס, כל מיני מהם. ואף ענף לא רצה לוותר על האדמה, כל אחד אומר, יש לי את חלקת האדמה שלי. בסוף אמרו, אתה יודע מה, יש חלקת אדמה אחת שאף אחד לא רוצה אותה. על יד קיבוץ העוגן שם, אני זוכר. ולמה אף אחד לא רוצה אותה? כי האדמה שם הייתה אדמה נזז, קראו לזה. זו אדמה שהיא לא מחלחלת את המים, והמים עומדים שם. והחקלאות לא מצליחה. אמרו לו, יצחק, אתה תקבל את האדמה הזאת. אני באתי ואמר, טוב, אני עובד איתו. והייתה לו מסירות נפש ליצחק. והוא ניקז את המים, עשה תעלות, תת-קרקעיות בתוך החלקה. חלקה די גדולה. ואני הייתי העוזר שלו שם בכל הדברים. והוא שתל שם באדמה שאף אחד לא נתן לו סיכוי. אני לא חושב שהייתה איזו עונה בשנה שהיו באים, לא היה שם פירות. שתה שם הדרים, מה לא, קלמנטינו, תפוזים, אני יודע, כל מיני פירות, איך קוראים הפירות, פירה הגדול הזה?
איך?
פומלות. נשירים. נשירים, אתה כמו תפוחי עץ, דברים כאלה. אפרסמונים, היום לאפרסמונים זה מקובל, פעם זה לא היה, זה היה אפרסמונים, ראשים הראשונים אולי בארץ, הוא הביא את זה לשם למקום. כל עונה שהיית בא בשנה, היית יכול לכתוב. בוסטן, גן עדן. והיו באים לשם לראות מכל הארץ, לראות איזו הצלחה, איזה... ואז אני ראיתי בחוש מה שהנביא אומר. ארץ שהייתה שוממה, שאף אחד לא נתן לה סיכוי, נותנת יבולה, כאילו היא מצפה לנו, תבואו, תבואו, נותנת יבולה. גן פורח כאן, אני לא יודע אם היום הוא קיים, זה היה לפני 40-50 שנה, אבל באמת צריך פעם להביא את הנכדים שלי לראות את המקום הזה. ביטוי לקשר העמוק הזה שיש בין ארץ ישראל לעם ישראל, באדמה, נותנת יבולה, כמו שאומר כאן הנביא. אומר כאן הרב, חידוש גדול אומר, אם אנחנו נעסוק בדור שלנו בענייני תשובה, ולא נביט אל הקץ המגולה, דהיינו, אל העובדה שהארץ הזאת נותנת פירותיה, היה לנו רק מבט חיצוני, ולא נבין שמעבר לפירות החיצוניים האלה, השפע הזה, כאן גם שפע רוחני, אור השם, גילוי השכינה, אז אדם כזה הוא לא מבין מה זה תשובה. הבנת הנושא התשובה אצלו לוקה בחסר. נקרא את זה עוד פעם. ואם יבוא אדם לחדש דברים עליונים בעסקי התשובה בזמן הזה, ואל דברת קץ המגולה ואור הישועה הזרוחה, לא יביט, זאת אומרת, הוא רואה אותם, אבל לא יביט, הכוונה מבחינת להבין את המשמעות של מה זה קיבוץ גלויות, ומה זה פירותיה, ארץ נותן פירותיה, ומה זה בניין ירושלים, לא יוכל לכוון שום דבר לאמיתתה של תורת אמת. במילים אחרות, כי הוא לא מציאותי, הוא לא חי במציאות לאמיתה. הציאות לאמיתה, כל דור ודור יש לו את המציאות שלו. וצריך לדעת, אנחנו חוליה בשרשרת, והחוליה הזאת שאנחנו נמצאים בה כרגע, שהארץ פורחת ומתפתחת, כמו שקוראים אותה, זה חוליה מאוד מאוד מרכזית שמאחוריה מסתתרת התשובה הגדולה של עם ישראל. אז זה המבט שלה, של הרב זצ"ל, הפנימי אל תוך כל ההתפתחות החיצונית לכאורה שאנחנו היום רואים אותם בחוש. נזכר שבאמת נוהגים להגיד את זה בתשעה באב, אמנם נוגע גם ליום. כתוב בחז"ל, כל הרואה, איך נאמר שם, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. כתוב בשמחתה. אז נדמה לי שהרב מימון, זכר צדיק, שאל פעם את הרב קוק, מה זה רואה בשמחתה? כן? אני שואל אותו אם זה בהקשר, זה היה בשעתו היה מה שנקרא הסכם סן רמו. זה היה הסכם במלחמת העולם הראשונה שיש לנו את הזכות על ארץ ישראל. אחרי 2000 שנה הכירו אומות העולם בזכותנו על ארץ ישראל, דבר גדול מאוד. אז הרב קוק זצ"ל עשה מסיבה גדולה בחורבת רבי יהודה החסיד שהייתה לפני החורבן שלה, כמובן. ושמח מאוד, ובמקביל תלו עיתונות קיר כזאת, פקשבילים כאלה, בקירות, יום אבל וצער וכל זה. אז הרב מימון שאל את הרב קוק זצ"ל, יאמר לי כבוד הרב, איך זה יכול להיות? אלה לומדים גמרא, אלה לומדים גמרא, לומדים תורה, אלה לומדים, כולם לומדים אותו דבר. למה הרב עושה מסיבה? ויש כאלה שהם בדיוק הפוך, הם מתאבלים על הדבר הזה. אז הוא אמר, כתוב, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. למה כתוב רואה בשמחתה? למה לא כתוב זוכה ורואה בבניינה? הוא אומר, את הבניינים כולם רואים, אבל לא כולם שמחים. רק מי שבאמת מתאבל על חורבן ירושלים, על כל בניין הוא שמח, על כל כביש הוא שמח, על כל יהודי הוא שמח, על כל דוד הוא שמח. לכן כתוב, זוכה ורואה בשמחתה של ירושלים. אפשר להקיש את זה גם לדור שלנו. כל מה שאנחנו רואים היום, צריך לשמוח בדבר הזה, שאנחנו זוכים באמת לארץ שהיא כל כך נותנת פירותיה כפי מה שנותנת. אבל המציאות הופכת על הפנים. זה לא נראה על פנה באופן חיצוני, זה לא נראה, יש כאן מה שרואים, בעיות כאלה ואחרות, על זה מתייחס כאן הרב בהמשך ואומר. איך להתייחס לכל המשברים שאנחנו עדים בהם היום, המוסריים, הערכיים, הדתיים וכל הדברים האלה. כי כל זמן מאיר בתכונתו, לכל זמן יש לו התכונה שלו, והצעת השם אשר יעץ לאחל אור גאולה מעולפת במתמוני מסתרים. מצד אחד אור גאולה, אבל במסתרים. לא רואים את זה. כמו שאנו רואים בעינינו, מוקפת בהמון נגעים של עניי הדעת, סובלי חולאים רוחניים, שכבר אז הוא ראה את הדבר הזה, גם היום רואים את הדבר הזה. ודאי לא יועילו כל חשבונות העולים בלב אדם, שמחשבותיו אבל, רבות מחשבות בלב איש, והצעת השם יתקום נגד הצעת השם העליונה אשר דיבר טוב על ישראל. מתי הוא מדבר טוב על ישראל? כשאנחנו בארץ. דיבר טוב על ישראל. לכונן אור גאולה ודרך חיים לשער עמו. העתידים להיות כולם שווי פשע, בלי יוצא מן הכלל. דרך אגב, זה נכון. נכון או לא? מה אתם אומרים? מה בל? נכון או לא? אומרים לי כל יום, צאצאינו וצאצאי צאצאינו, כל הדורות. כל חולשת נפש, פחדנות, רפיון רוח, מוגת לבב, כליל יחלוף, זה ייעלם. ורוח מעודד ממלא חיי ישע ועונג השם, בגודל לבב ורוחב דעה והגיון עוז, ייקח את מקומו בכל הלבבות הניגשים אל השם בהר הקודש, להצמיח פדות בהכשרת החיים, לאומץ אלוקי המבשר צבא רב של יצירת נפשות מוכנות לעבודת גאולה וישועת אמת, ההולכות מחיל אל חיל בגבורות יש הימין עליון במהרה בימינו אמן. זכה לגאולה שלמה, ישועה שלמה, ט"ו בשבט של השנה, שמתי לב, זה לא כמו ט"ו בשבט של שנה שעברה. שאלו אותי למה? ככה, מה אכפת לך? יום בטובו מחדש, בכל יום, קל וחומר ט"ו בשבט. כל שנה אנחנו עולים עוד קומה, עוד קומה, עוד קומה. מחר, אם ירצה השם, אנחנו נהיה בחבל לכיש. נדמה לי לפני כמה שנים היינו שם, גם בטיול היינו שם, וראינו שם מתכננים, יישובים חדשים וכל מיני דברים כאלה. אמרו לי שהיום כבר כל, חלק גדול מהם עומד כבר עומד על, על הרגליים, זאת אומרת, כבר, הנה עובדה, מה שהיה התפתח. עכשיו בעוד כמה שנים מה יהיה? עוד יותר. צריך לראות את הצמיחה, את הגדילה. להודות לקדוש ברוך הוא, על שהוא מזכה אותנו, מה שהוא מזכה. יישר כוח.